סיפור חדש של רבי נחמן מברסלב. אנחנו למדנו כאן בשיעור הזה סיפורים כאלו. מעשה מבין מלך ושפחה שהתחלפו. סיפור מרתק, אני חושב. כדאי ככה... גם לא קצר, הסיפור הזה הוא ארוך. יש פה... זה רק החלק הראשון. אנחנו נתחיל. לאן שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייקח אותנו. לפני שנתחיל איזה, ניתן איזה הקדמה קצרה לדרכו של רבי נחמן בסיפורים. בעצם, אחד היתרונות הגדולים בסיפורי מעשיות זה היכולת לקחת דמות אחת ולפרק אותה לכמה דמויות. אצל כל אחד מאיתנו קיימות כמה נטיות, כמה כיוונים. יש לנו נטיות טובות, יש לנו רצונות טובים, יש לנו גם רצונות פחות טובים, שלוקחים אותנו למקומות פחות טובים. ואנחנו איכשהו חיים ביחד עם כל הנטיות האלו, וצריכים לארגן את הכל ביחד שזה יהיה מאוזן והטוב ינצח. ורבי נחמן בסיפורים שלו הרבה מאוד פעמים הוא מפריד את הנטיות האלו אחת מן השנייה ונותן לכל אחת את מלוא המקום, את מלוא הבמה, הופך אותה לגיבור, לדמות, ואז מאוד מאוד מעצים את המפגש ביניהם, את היכולת להבין לאן צריך לקחת את הדברים. וכאן בסיפור הזה המפגש או האימות הוא בין שתי סוגי הנפשות שיש לכל אחד מאיתנו, הנפש הבהמית והנפש האלוקית. כל אחד מאיתנו יש שתי נפשות, הנפש האלוקית חלק אלוקה ממעל, זה החלק שמושך אותנו למעלה, זה החלק שמבין ש... התכלית היא שכאן זה פרוסדור ויש טרקלין. זה החלק שמשתוקק לקרבת אלוקים, לאור. ויש לו נפש בהמית. חלק שמושך אותנו למטה. שמעניין אותו תאוות, שהוא עייף, שהוא רעב, שהוא צמא, שהוא מקנה, שחשוב לו כבוד. ואנחנו צריכים כל החיים לנסות לארגן ביניהם. לעשות ביניהם איזשהו סוג של שולם. לסדר אותם. שהאלוקית תהיה למעלה והבהמית תהיה למטה. שהאלוקית תכוון והבהמית תהיה מכוונת. אבל כאן בסיפור הזה, אנחנו נראה כאן כמו שתי דמויות שונות. ונתגלגל מעניין לעניין, באותו עניין, בתוך עניין, וכן על זה הדרך. אז למרות שכבר היה איזה שיעור קודם, אבל היו כאן מעט אנשים משום מה, היה איזה חתונה באותו ערב, אז נתחיל מההתחלה. מעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה. והגיע הזמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הנעל הגיע הזמן לידתה באותה עת. והלכה המייללת והחליפה הולדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. והחליפה הולדות והניחה בין המלך אצל השפחה ובין השפחה אצל המלכה. הפסקה מתחילה, הסיפור הזה מתחיל בפסקה מאוד מקוממת. מאוד מקוממת, כן? יש כאן איזה משהו מאוד מעצבן. המיילדת עושה כאן משהו מאוד חמור. מחליפה תינוקות של שתי האימהות בלי סיבה. אין איזה סיבה, אני יודע, היא רוצה למקום, רוצה, לא יודע מה. נראה לה שאולי הבן של המלך יהיה לו יותר טוב לגדול אצל הבן של השפחה. מה? כלום. בשביל הספורט. בוא נראה מה יהיה. בוא נעשה החלפות ונראה מה יהיה. נכון זה מעצבן? אה? מה זה? מה? למה לא? מה זה מה שאתה עושה? אתה עובר לך, אני לא מבין. עושים דבר כזה חמור, בלי סיבה. ואני אומר, כבר כאן, בפסקה הזאת, רבי נחמן שם פה את הפתח של כל הסיפור, שיש משברים בעולם שהם בלי סיבה. הם בלי סיבה. והתשובה עליהם היא, כשאתה שואל למה, התשובה היא ככה. ירידת הנשמה לעולם זה דבר מסובך. למה? ככה. יש דברים שעצם המעבר, עצם המעבר ממצב אחד למצב אחר, יוצר סיבוך. אין סיבה אחרת. עצם המעבר. אם אנחנו מנסים להוריד נשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל, לתוך עולם שהוא חומרי, נכנסנו למקום מסובך. יצרנו משבר. בלי, לא צריך לחפש איזה סיבה אחרת, זה קרה בגלל... לפעמים אדם אומר לעצמו, מחפש כל דבר, למצוא איזושהי סיבה, רגע, זה קרה בגלל זה, וזה קרה בגלל זה. אבל יש משהו בבסיס שאין לו סיבה. עצם העובדה שאנחנו נשמות בתוך גוף, חיים בתוך עולם הזה, אבל יש לנו נשמה שקשורה לעולם הבא, זה עצמו סוג של משבר, שרירותי. ברוכים הבאים. כאילו... עכשיו, זה לא המשבר היחיד. מה? כן, אני אומר, תראה, הסיפור הזה, יש כל מיני רבדים ביהדות, במחשבה, יש מחשבת הכלל זה דבר אחד, אנחנו עוסקים כאן יותר במחשבת היחיד. כן, יש כאן איזו אמירה שאומרת, מי שמנסה למצוא, מי שחושב שהחיים הם פשוטים, זה ילך בקלות, אז הוא לא מבין כנראה לאן הוא הגיע. החיים זה דבר מורכב, כי אנחנו נשלחנו לעולם מורכב. כן? וכאילו, אנחנו מחפשים את הסיבות, למה זה כל כך קשה לי לקיים מצוות? למה אני לא... למה כל פעם אני מרגיש שאני חוזר לאחור? למה... איפה זה? מחפשים את הסיבה. אין סיבה. הסיבה היא שזה ככה. כן, כן, זה... כשאתה אומר יצר הרע, מה הכוונה ביצר הרע? הכוונה ביצר הרע זה ש... במילים אחרות זה הנפש הבהמית, כן? זה ה... יש... נשלחנו כאן לאיזה מין מיקס, חיבור של חלק אלוקא ממעל עם אדמה מתחת. ועצם החיבור הזה הוא סוג של משבר. שימו לב, בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בפרשת בראשית. עוד לפני שיש אדם אפילו כדי שיעשה בעיות, כבר יש בעיות בבריאה. נכון? איזה בעיות יש? ביום האחד הקדוש ברוך הוא בורא את האור, רואה שאין העולם כדאי לו, אז הוא גונז אותו לצדיקים. אז כבר ביום הראשון יש בעיה, צריך לגנוז את האור. ביום השני, אז לא אומרים כי טוב. למה? כי הוא צריך להפריד מים ממים. אז לא אומרים כי טוב. ביום שלישי, הקדוש ברוך הוא אומר שהאדמה צריכה להוציא עץ פרי עושה פרי. מה האדמה מוציאה? עץ עושה פרי. היא מסרבת פקודה. לא מוציאה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. ביום הרביעי, הקדוש ברוך הוא בורא את שני המאורות הגדולים. הקדוש ברוך הוא מצווה שהאדמה תוציא עץ פרי עושה פרי. עץ שגם הטעם של העץ הוא כמו הטעם של הפרי. בסדר? אתה אוכל את הענף כמו שאתה אוכל את הפרי. והאדמה מוציאה עץ עושה פרי. עץ והפרי בסוף. כך כתוב. ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא בורא את שני המאורות הגדולים, אבל הם לא מסתדרים ביניהם. אז צריך להקטין אחד. אז אחד נהיה מאור קטן, אחד נהיה מאור גדול. מאור גדול. וביום שישי בכלל נברא האדם ועושה חטאים. שכת. אבל עוד לפני שנברא האדם, אנחנו רואים שלכל אורך ימי הבריאה יש איזה חריקות. למה? כי המילה בריאה היא מלשון בר, חוץ. ברגע שאתה מוציא משהו מבפנים החוצה, כבר הכנסת אותו למשבר. איך קוראים לשלב שבו האישה נמצאת לפני שהתינוק יוצא מבפנים החוצה, על איזה כיסא היא יושבת? על המשבר. זה כבר משבר. זה כבר פער, זה כבר טראומה. במובן מסוים. זה משהו בעצם מתאר כאן. יש כאן איזה החלפות, אין כאן סיבה. ומזה זה מתחיל. העולם מתחיל מתחיל מסוג של איזשהו משבר של נשמה תמונה בתוך גוף, ועכשיו היא צריכה לחפש את עצמה. יש לה בחירה חופשית, היא יוצאת לדרך. ואחר כך התחילו, אבל רק אני אומר, הנתון כאן בסיפור זה שבן המלך האמיתי גדל אצל מי? אצל השפחה. נתוני הפתיחה שלו הם נמוכים. בן השפחה גדל אצל המלך. בן המלך האמיתי, זו בנה של המלכה. מי זאת המלכה? זאת הנשמה. והוא דווקא, נתוני הפתיחה שלו הם נמוכים. נתוני הפתיחה שלו הם בעייתיים. ודווקא בן השפחה גדל כמו מלך. זה נתוני הפתיחה. אנחנו קודם כל נפגשים. אני רץ, תוך כדי הסיפור, אני רץ כל הזמן בין המשל לבין הנמשל, תעקבו אחריי. אנחנו נפגשים קודם כל עם הגוף. עד שזוכים להיפגש עם הערת הנשמה של האדם, עד שבכלל האדם מכיר שיש בו איזה חלק פנימי, שהוא מעבר לכאן ועכשיו, לוקח זמן. קודם כל, כשנולד ילד, מה שואלים? כמה הוא שוקל? אוכל, אוכל, 40 סיסי, 80 סיסי, למי הוא דומה? נו, הוא כבר זוחל, נו, הוא כבר זה, הוא כבר עושה בסיר, סליחה מכבודכם וכל זה, כאילו. עוסקים בגוף. עוסקים בגוף. למה לא הפוך? לכאורה, הנשמה היא החשובה. למה שלא תאיר הנשמה קודם? הגוף ייקח הזמן להתפתח, שככה... תראו אצלכם, תחשבו בראש פתוח. קודם כל, האדם היה, איך שהוא נולד היה יודע לקרוא, לכתוב, ללמוד וכאלה. ואת ההתפתחות הגופנית הייתה נעשית במשך... אחרי זה. הכל היה יותר פשוט, לא? היה לנו קודם כל שכל, ואחרי זה היה לנו גוף. היינו מבינים מה עשיתי עם הגוף. לא. כן, תענה. כן, יוצא דופן, יוצא דופן כמובן. ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל, ובן המלך, היינו זה שהתגדל אצל המלך, שהיו סוברים שהוא בן המלך, היו מגדלים אותו ממעלה למעלה, עד שהולך וגדול והיה בריאה גדולה. וגם אותו בן השפחה, היינו בן המלך באמת, נתגדל בביתו, ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן מלך האמיתי שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. אף שהיה נתגדל בבית העבד. ולהפך, בן השפחה שנקרא בן המלך היה טבעו נמשך לנימוס אחר שלא כנימוס המלך, אף שהיה נתגדל בבית המלך והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהיו מגדלים אותו בנימוס זה. כן, יש כאן איזה ויכוח כזה. מה גובר על מה? תנאי הסביבה או התכונה הפנימית? אז יש כאן איזה מתגלה כאן איזה סוד, למרות שיש כאן איזה בן מלך שהוא חי בתנאי, אף אחד לא יודע שהוא בן מלך. תכף אתם תראו שגם לפחות בשלב הזה גם הוא בעצמו לא יודע, הוא נמשך לזה. יש חלקים בתוך האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו שבלי לדעת למה, הם נמשכים לנקודה מסוימת. גם אם תציע לאדם את כל תאוותיו החומריות, משהו בסוף בפנים ירגיש חסר. מי זאת? זאת הנשמה. מי זאת? זה בן המלך האמיתי, שנמשך אל נימוס אחר. כן, אתה מציע לו עוד ועוד, הוא לא מכאן. יש אצלנו חלקים באישיות, שמה שיש לעולם הזה להציע, לא מדבר אליהם. לא מספק אותם. לא עושה להם את זה. יש חלקים שלמים באישיות, יש חלקים שכן, מדבר אליהם וזה וככה, פסיופי. יש חלקים באישיות, שמה שיש לעולם הזה להציע, זה בכלל לא באותו תדר. זה לא מתחיל להסביע אותם. זה כלום. זה הטבע שלהם. טבע הנשמה, שהיא מתמלאת מאור, ממשמעות. מכיוון, מחוכמה אלוקית. אתה נוסע לתת לנשמה, סטייק. זה לא עובד. והמעללת אדם מחמת שנשים דעתם קלה, הלכה וגילתה הסוד לאחד, וכי החליפה הבנים כנל, וחברה, חברה איתלה, עד שנתגלה הסוד מאחד לחברו, כדרך העולם, עד שהיו עולם מרננים בזה, איך שנחלף הבן מלך. אבל אין רשאים לדבר מזה שלא יתגדל המלך, כי ודאי אין לנו רשאים שידע המלך מזה, כי מה יעשה המלך בזה? כי אין תקנה לזה, כי אפשר להאמין, והוא שקר. ואיך אפשר לחזור ולהחליף? אבל כן, ודאי אסור להם לגלות זאת למלך, רק העם היו מרננים ביניהם על זה. אז המיילדת בסיפור, לא רק שהיא עשתה עבירה חמורה של להחליף, היא עוד מספרת את זה. ועכשיו זה לגמרי תסכול. כלומר, יש כאן למעלה מרחפת איזו ידיעה, שבן מלך אחד, שהוא בכלל בן השפחה, אומר, רגע, אבל אני בכלל אמור להיות, אני אמור להיות בן מלך. ובן השפחה, שהוא בן מלך עכשיו, אומר, רגע, אבל אני באמת, בעצם אני כאן זמני. וזה בעצם, בעצם מה שרבי נחמן כאן מכניס בפסקה הזאת, זה את האימות בין שני הצדדים. יש כאן תחרות מי בראש. יש כאן תחרות מי בראש. אחד יודע שהוא צריך להיות למעלה, אבל כרגע הוא למטה. אחד נמצא כעת למעלה, אבל יודע שהוא אמור לרדת למטה. וכל אחד נלחם על המקום שלו. זה שלמעלה רוצה להישאר. אני רוצה להיות הזה. לא רוצה שיורידו אותי מכאן. זה שלמטה רוצה לעלות. יש כאן מאבק. זאת אמירה. יש כאן מאבק. שני הדמויות האלה מתנגשו, הם במסלול התנגשות. אחד עם השני. זה לא שלום, זאת מלחמה. לפחות לא כרגע. לפחות לא, אנחנו נראה בהמשך הסיפור שיש, זה כן מגיע לאיזה אזור של שלום, של השלמה, אבל לפחות לא כרגע. יש שלב שבו, יש מלחמה. מי כאן בראש? מי האמיתי ומי המזויף? מי בין המלך האמיתי ומי בין השפחה? מי צריך להיות מלך ולקבוע כאן מה קורה ומי צריך לשרת? ואני חושב, זאת הבעיה, אני אתאר לכם את הדבר הזה, כן? אני אשתמש רגע בפרשת השבוע, כדי שזה יהיה מובן. חטא המרגלים, ככה זה יהיה מובן באמת. חטא המרגלים זה חטא מאוד מעניין. למה זה חטא מעניין? יש עליו קושייה. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל עונש כזה חמור על חטא שאחרי כל הפסוקים וזה, הוא בסך הכל שלא עשו משהו. אתם מבינים? הרי בחטא העגל מה קרה? מה? הם עשו עגל. בחטא קברות התאווה מה הם? אכלו בשר בתאווה. וכאן מה? הם לא עשו. לא עלו לארץ ישראל. זה הכל. שב ואל תעשה. חטא המרגלים, מה הם עשו? אנחנו לא רוצים לעלות. רוצים להישאר פה. אם הוא דיבר על הארץ, אנחנו רוצים להישאר. הם לא עשו משהו אקטיבי. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם כזה עונש חמור. מה התשובה? התשובה לזה היא שזה לא נכון. חטא המרגלים נעשה משהו אחר לגמרי, הרבה יותר חמור מכל החטאים. כי בכל החטאים כולם, עם ישראל לפני כן נגרר אל החטא. חטא העגל, קמו כאלה, רב רב, עשו זה, כולם נגררו. בחטא המתאבים, התחיל מהספסוף, איזה היגררות לחטא. בחטא המרגלים זאת הפעם הראשונה שהם בוחרים בחטא. הם אומרים את המילים, ניתנה ראש ונשוב המצרים. הם הופכים את הסדר. דתן ואבירם. משה ואהרון קוראים לארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש, ולארץ מצרים ארץ שאסור לחזור אליה. ודתן ואבירם קוראים לארץ ישראל ארץ אוכלת יושביה, ולארץ מצרים ארץ זבת חלב ודבש. הופכים את המושגים. אם כן, אנחנו עכשיו עסוקים, ברוך השם, וקנינו בית. בזכותה של אשתי שתחיה. אז כן, עניינים של מעברי דירה וכל זה. טוב, אז בסדר גמור. אז זה צורך, אדם שלו משפחה, צריך לגור, תחת קורת גג, שתהיה נעימה. חזק וברוך. עכשיו, אז נגיד בית זה צורך גם לנשמה, אבל גם לגוף, שיהיה איפה לשים את עצמך. טוב, עכשיו צריך לבחור כל מיני קרמיקות וכל מיני כאלה. טוב, אז בסדר, קרמיקה, לבחור קרמיקה שתהיה יפה. לא, לא, אז יש חנות, הולכים לחנות. חנות, קראי כמה יש... נכנסתי לחנות, אני לא אגיד לכם איזה חנות, אבל זה כולם ככה. זה לא, זה נקרא חנות הקונספט. יש קונספט. אתה לא יוצא משם. אלפי סוגים של קרמיקות, של ברזים, גם של אסלות. סליחה שאני, כאילו, אתה מגיע לשם והגוף מרגיש שהוא מה זה חשוב, שהוא מה זה בן מלך. כאילו, פה, כל כך חשוב, על איזה קרמיקה אני דורך. יש פה, הוא בן מלך. כאילו, אתה נכנס לקרות לי חנות, חנות שכל כולה, וגם זה רק דוגמה אחת. בהזדמנות אחרת, הלכתי עם אשתי, אז אני אומר, סתם, נכנסנו לאיזה חנות, רצינו לראות איזה משהו, איזה חנות. תפסת שם איזה איש מכירות, עכשיו עלינו איזה שעה שאני אקנה איזה סלון, לא יודע כמה, כמובן שלא קנינו, אבל כאילו אתה רואה, כמה השקעה משקיעים, בשביל שכשתשב בסלון, הזווית של הצוואר שלך תהיה באופן האופטימלי, ויהיה לך חיבור USB מה... זה... מכל מקום אתה חווה את הגוף בתור מלך. בתור בן מלך. הנשמה, בין המלך האמיתי, הוא שפחה. יש איזו תופעה מצערת, לא יודע מה זה, בכל מיני יישובים, אז אנשים יש להם בתים יפים, בבית כסף בקרוון. כן? כל אחד יש לו בית יפה, אבל תקנה עשית איזה מין מתנס, איזה מועדון, איזה... הנשמה היא בעצם... היא יודעת, סיפרו לה, היא קראה באיזה מקום שהיא העיקר. אבל בכל מקום שהיא מסתכלת, היא לא רואה את זה. היא רואה רק הפוך. היא רואה שבאוכל משקיעים מאוד, ובדיור משקיעים מאוד, ובאוטו מחליפים כל שנתיים, ובאיזה... ובכל מה שקשור אליה... היא רואה שכשעושים בר מצווה לילד, זה משקיעים מאוד באולם, ובמזון, ובמה שלשמו התכנסנו, בר מצווה, עול מצוות, תורה, זה נהיה יותר צדדי, זה פחות, זה אין זמן עכשיו. זה... אז יש כאן מאבק, מי בראש? והגוף בן המלך, שהוא המזויף, לא מוותר. הוא חוצפן, אני צריך להיות בראש כאן. אני צריך להיות בראש, זה לא ש... כאילו, אם בן השפחה, כן, שהוא כרגע בן המלך, אומר, אני גם רוצה חלק, אני גם צריך לאכול, אני גם צריך לשתות. בסדר גמור. הוא לא מדבר ככה, הוא אומר, אני הראשון בתור, אני רוצה להיראות כאן כמו מלך. ולכן, מכיוון שיש כאן מאבק, והלך זה הבן מלך, בן מלך הכוונה, הוא מסביר לנו כאן, הבן מלך המזויף, שהוא באמת בן שפחה, והתחיל לגרום רעות לאבי הבן הנזכר לאל, שרבנת הוא אביו, ושם אינו להיות רובה בו רעות תמיד, והיה תמיד גורם לו רעות, רעה אחר רעה, כדי שיוכרח לעקור עם בנו. רבי נחמן מקצין את זה, אבל בעצם, האיום הגדול ביותר על הגוף, ועל הנאות הגוף, זה אם נשים לב שיש פה נשמה. אז הוא מתחיל להילחם ולגרש. איך? בימינו קוראים לזה פרסומות. יש תופעה שהולכת ומתפתחת, אני חושב שהיום היא כבר טוטלית, שאתה לא יכול להיות היום כמעט בשום מקום ציבורי, בלי שמשהו יצוד לך את העין שאתה צריך לקנות. אתה עומד בצומת, יש מול הפרצוף שלך איזה שלט ענק. אתה יודע לאוטובוס, יש שלט על האוטובוס וזה. נכנס למונית, יש שם מסכים כאלה קטנים, רצות פרסומות. נכנס לשירותים, יש שם איזה מנגינה שגם כן משהו אחר. כל מקום, מישהו דוחף לך משהו שקשור לגוף. רק שלא תהיה שנייה אחת לבד. רק שלא תפעיל את המחשבה רגע אחד, תנסה לחשוב מה עיקר, מה תפל, מה קודם למה. רק שזה לא יקרה. והאחרון הכביד, זה כל המחשבים שאתם מחזיקים בכף היד. אתם מבינים שמאחורי כל דבר כזה, יש אנשים שיושבים וחושבים, איך אני אוכל, הרי זה הכל כסף, אפליקציות, איך אני אוכל להחזיק אותך כמה שיותר. אז לדוגמה, האם ידעתם שהמתכנני משחקים של של המכשירים הללו, הם גילו שהילדים מחכים בתחנת הסעות לאוטובוס שתי דקות, שלוש דקות, לכן הם יצרו משחקים שזה, שהם תוך דקה אתה גומר משחק, כדי שייכנס שם בזמן ההמתנה. הכל מושקע מאוד מאוד, מאוד מתוכנן. הכל כדי לגרום לרעש רקע תמידי שלא מאפשר שקט. אני חושב מדי פעם ביני לבין עצמי, הרי היום, הולך ומתברר, פעם אמרו, שבת, מה, חבות האור, להדליק את האור, פעם היה צריך, עם אבנים, היה עובדו קשה, היום, מה זה, חבדים את זה. אני חושב שהיום אף אחד לא אומר את הדיבור המטופש הזה, כי היום כולם מבינים שמה היינו עושים בלי שבת, שמכריחה אותנו לחבות את כל המכשירים מסביב, ומכניסה אותנו באמת לאיזשהו תדר של שקט פנימי. תחשבו מה קורה למי שאין לו את זה. אדם שלא שומר שבת, אז הוא כל הזמן מחובר. הוא, כדי להגיע למצב שהוא לא מחובר, צריך לנסוע למדבר, לאיזה סדנת מדבר, שלם 5,000 שקל, כדי להתנתק. וכשיש שבת, אז פעם בשבוע, יש יום שבו לפחות נותנים צ'אנס לנשמה. לפעמים גם את היום הזה, מסכנה, מגיעה הבת המלך האמיתית, ומלבישים עליה 20 קילו עיתונים. אז גם הולך ליום הזה. אבל יש כאן איזה פוטנציאל לפחות, שביום הזה נתנתק מכל רעשי הרקע מסביב, ולהיכנס לאיזשהו מקום יותר פנימי, שעוסק בנצח, שעוסק בצירים, מהר סיני עד היום, שמדבר על פרשות השבוע. תחשבו איזה דבר אדיר זה, שיום בשבוע אנחנו עולים למדרגת הנצח ועוסקים בנצח, מדברים פרשות השבוע, מדברים, כאילו, יום שלם שבו אתה לא עוסק בהווה, אפשר לא לעסוק בו בהווה, ולעסוק בו בנצח. זה אדיר. אבל כמובן שהבן המלך המזויף לא מוותר, אז הוא גם ייכנס בשבת, הוא ימצא איך להיכנס. עלונים, עיתונים, פרסומות, פוליטיקות, ארוך תהיה. זה עם הגזר או בלי? ארוך אתה, דבר אלה. מתחילה מלחמה! בין הנפש הבהמית, הנפש האלוקית, בין המלך המזויף ובין המלך האמיתי. זה לא הולך, לפחות בשלב הזה זה לא הולך ביחד. ושם אינו להיות רובה בו, אתם איתי? כן? זה מעניין אתכם בכלל? חשוב מאוד שזה מעניין אתכם, כן. לא שומע? 1, 2, 3, 4, צודק. ויהי היום והלך, אז נקרא את הפסקה הרביעית, והלך אחד וגילה לעשות באוזני הבן המלך, איך שאומרים עליו שנחלף כאן נזכר לאל, אך אי אפשר לך לחקור על זה, כן, זה כבודך, ואי אפשר לך לחקור זאת כלל. אך הודעתי לך זאת, כי אולי יהיה קשר נגד המלוכה, ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה, כי אמרו שהם לוקחים לעצמם הבן מלך למלך. היינו, אותו שאומרים עליו שהוא הבן מלך, האמיתי כנ"ל, על כן אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הנ"ל להעבירו, כן? קיצור זה. ואז מכאן הבן מלך השני מתחיל לתקוף את הבן מלך האמיתי. והלך זה הבן מלך, אני מדלג על הסוגריים, התחיל לגרום רעות לאבי הבן, הנזכר לאל, אשר באמת הוא אביו, ושם אינו להיות רווה בו רעות תמיד, היה תמיד גורם לו רעות, רעה אחר רעה, כדי שיוכרח לעקור עם בנו. וכל זמן שהיה המלך חי עדיין, לא היה לו ממשלה כל כך. ובכן היה לו גורם לו רעות. אבל אחר כך נזקן המלך ומת, ולקחו את המלוכה. היינו הבן שפחה שנחלף, נקרא את הבן מלך, ואז עשה רעות יותר להביא הבן, רעה אחר רעה, והיה עושה בדרך עורמה, באופן שלא יבינו העולם שהוא עושה לו הרעות, כי אין זה נהיה בפני העמון, רק היה מעלים הדבר וגורם לו רעות תמיד. וגורם לו רעות, הכוונה יוצר סביבת עבודה כזאת, שבה לבן המלך האמיתי אין יכולת לבוא לידי ביטוי. הוא חוסם אותו מכל כיוון. באופן מתוחכם. סליחה שאני, כאילו, עוד פעם יורד לעולם הפרסומות, אני לא כזה, אבל זה משמש אותנו כאן כדי להבין את מה שאנחנו רוצים. אבל מה עושה פרסומת טובה? לפרסומת יש לה בסך הכל מטרה אחת, למכור לך. זה המטרה, נכון? המטרה, שורה תחתונה, כסף. אבל מה, לא נעים לבוא לאדם להגיד לו, שמע, אני רוצה, תביא את הכסף שלך, כן? אני מתייחס אליך בצורה יותר רצינית. אז אני בא בעורמה. בעורמה. אתה הרי אדם רציני. אתה אדם שמחפש משמעות. אתה אדם שמחפש טעם לחיים. יש לי בשבילך. זה. אתה גבר. אתה הרי זה לגברים. אתה הרי חכם. מי שחכם באמת הולך לכאן. משתמשים במילים שלקוחות מעולם התוכן הערכי, הערכי, מהבן מלך האמיתי, אבל עושים בהם שימוש בשביל הבן מלך. וככה חונקים. כי יש טעם לחיים, ויש אידיאלים, ויש ערכים, אבל זה הכל בשביל החומר. מבינים? זה ההתעללות. זה ההתעללות. והבין אבי הבן הנעל שהוא עושה לו רעות בשביל העניין הנעל, והענה ואמר לבנו, שזה הבן מלך האמיתי, וסיפר לו כל העניין ואמר לו שיש לו רחמנות גדול עליו. כי מה נמשך? אם אתה בני, ודאי יש לי רחמנות עליך. אם אתה בן המלך באמת, ובדאי הרחמנות עליך גדול ביותר עליך, כי הוא רוצה להעביר אותך לגמרי חס ושלום, על כן אתה מוכרח לעקור מכאן, והוא רע בעיניו הדבר מאוד. אך המלך הנעל היה רובה לו בכל פעם חצי רעתו זה אחר זה, ונתיישב הבן הנעל לעקור משם, ונתן לו אבי ממון הרבה והלך לו, וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו, למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, ודאי אינו מגיע לי זאת, ואם אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם ומח איתי, והרה לו מאוד, ומחמת זה לקח עצמו אל השתייה, והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזה את ימיו ולהשתכר, ולך בשירות ליבו מה שנתגרש בחינם. אופה. כאן יש משבר אמיתי. יש שלב שנקרא התמכרות. דבר כזה. מה קורה כשיש התמכרות? היום יודעים, חוקרים את זה. כל אדם יש לו, נקרא לזה מצפון. מצפון זה שייך כמובן לבן המלך האמיתי. שהוא אומר לו מה נכון, מה לא נכון. מה טוב, מה לא טוב. והמצפון הזה עוזר לנו להיאבק. לנסות להחזיק מעמד מול כל מיני פיתויים, מול כל מיני יצרים ותאוות וכו'. אבל אם יש מצב אינטנסיבי, מתמשך, של קושי, שאדם מנסה להביא את הנקודה הפנימית שלו החוצה ולא מצליח. לאט לאט נוצרת שחיקה, עד שבסופו של דבר משהו בפנים נשבר, והחלק הפנימי מרים ידיים, ואומר, בעצם אין לי סיכוי. בעצם אני לא למה להצליח. בעצם זה חסר סיכוי הדבר הזה. אז למה להילחם? וזה הרגע, הוא משחרר. כל עוד הייתה איזו התנגדות, הוא החזיק משהו, אז הצליח להחזיק, וגם שם, זה העולם, זה כאילו. יכול בשביל טוקי מחר נמות. חבל המאמץ, כמה אני מתאמץ, מנסה להחזיק, מנסה, לא הולך. אז אם לא הולך כל כך הרבה פעמים, כנראה שמה? כנראה שלא יכול ללכת. ואם אני כל כך סובל כאן, ומתעללים בי, ואני זה, ועוד אני מתגרש מביתי, אז למה? אם כן, למה זה אנוכי? זה בעצם הגישה של עשיו. שאומר ליעקב, הנה אנוכי הולך למות. פשוט הפסוק, אני הולך אל המוות. אין פה למה לחכות, אין פה איזה נשמה. אני, כל, הכל כאן זה מוות. אז אני לא צריך... למה לי? בכורה זה ביטוי למחויבות, בכורה זה ביטוי לערכיות, בכורה זה ביטוי לאחריות. עשיו אומר, עזוב אותך מכל השטויות האלה. מה איזה אחריות? תן לאכול! תן עכשיו את הנזיד האדום. למה? כי אני הולך למות. ולמה זה לי בכורה? עשיו ויתר. הוא ויתר. חזר אומרים שבאותו יום הוא הרג ורצח ובעל נערה מאורסה וגם אכל מן הנזיד. וכאן רבי נחמן מתאר איזשהו שלב, שיכול להיות שלב אצל כל אחד ואחד מאיתנו וגם שלב באנושות, שבו מבטרים בכלל על ניסיון להיות מוסרי. עזור. מה? כולם פה רמאים, מה, אתה תהיה הצדיק היחיד? בוא תגנוב גם. אין באמת אפשרות לנצח בקרב הזה. ולכן הוא הולך אל שתי הדברים שהם בעצם שתי ההתמכרויות המרכזיות, שזה אלכוהול ומין. שבהם... עמדת האחיזה שהייתה עד עכשיו, הניסיון הזה, יצאת לפועל, היא נשחקת. ו... אין באמת יכולת לנשמה, לצאת אל הפועל בעולם הזה. ויש בזה גם אפילו ממד של להכעיס. אתם יודעים, קארל מרקס כתב באיזה מקום, כתב ככה, אומר, כתב כלפי אלוהים, שלא תפס מול, אני שונא אותך, אני אדאג שאף אחד לא יודע שאתה קיים, אני אמחק אותך. אתה יושב לך שם למעלה וטוב לך, ואנחנו פה סובלים, אני אראה לך מה זה. אני אמחק אותך. זה שכלול של נמרוד. נמרוד כתוב שהחל להיות גיבור צייד לפני השם. מה זה לפני השם? אומר, אני אעמוד לפניך ויסתיר אותך, אף אחד לא יראה אותך. יש גם ממד של להכעיס בדבר הזה. זרקת אותנו כאן למטה עם כל הסיבוכים, ועוד אתה יושב לי למעלה וסופר לי מצוות ועבירות? לא רוצה, עזוב אותי. לא רוצה, לא מעוין בזה. אני דווקא אליך, אני עכשיו אראה לך מס. מין להכעיס כזה. כשתופסים, אנחנו עוד נראה כמה התפיסה היא תפיסה ילדותית ולא נכונה, אבל כשתופסים את המלך הגדול, זה שהמלכה ילדה, כאיזה אחד שיושב בשמיים וסופר מצוות ועבירות, ועם איזה פנקס כמו איזה... אז יכול להתפתח אז מכאן מחשבה, תודה רבה. זרקת אותנו כאן לעולם הזה, עם מלא פיתויים, מלא תאוות, ואתה עוד תחכה לנו בסיבוב, בסוף, להכניס אותנו לאיזה תנור. לא רוצים, שלום, אתה יודע אם זה ככה, לפחות נהנה פה. אם נסבול שם, בכל מקרה, לפחות פה נהנה. משהו באחיזה מתרופף אצל בן המלך הזה. והמלך הנעל תפס את המלוכה בחוזקה. וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים ומדברים מהחילוף הנעל, היה אומר, אני שם ונוקם בה מאוד. הוא מלך בתוקף ועוז. מלכות הגוף. ויהי יום ונסע המלך עם שרה ויתפוס חיות, ובאו למקום נאה ונהר מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם המלך ולטייל. והניח עצמו המלך לשכב, ובא על דעתו המעשה הנעל שעשה, שגירש את הבן הנעל בחינם. כי מה נפשך? אם הוא בן המלך, לא די שנתחלף. מדוע אם מתגרש מכאן, אם אינו הבן המלך, גם כן אני מגיע לו לגרשו. כי מה חטא? והיה המלך חושב הזה, הוא מתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה. ולא ידע לתת עצה בנפשו למה לעשות בזה, ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו. ונתעצב בדאגה מאוד ואמר לעשרים לשוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל, וחזרו לביתם, וכשחזר המלך לביתו, ודאי היו לו כמה עניינים בעסקים, ונתעסק בעסקה ועבר מדעתו העניין הנעל. מתברר שגם לבן המלך שהוא בן השפחה, גם לגוף עצמו, גם לנפש הבהמית בעצמה, יש איזושהי תחושה עמומה, שהיא מבזיקה לרגע, אבל מיד נעלמת, שזה לא נכון. שככה זה לא יכול להיות. גם הגוף בעצמו מזמין את הנשמה. גם הנפש הבהמית בעצמה מבינה שאין לזה באמת תכלית ככה. שיש פה תכלית אחרת לכל הסיפור הזה. שלא יכול שרק באנו כאן כדי לאכול ולשתות ולפרוט ולרבות ולהוסיף קילו, להוריד קילו ולעבור מן העולם. אפילו הנפש הבהמית בעצמה מרגישה איזשהו צורך, כמו שמישהו ינהיג אותה. אבל זה לרגע, זה הבזק כזה. וזה נעלם. עסקים, עוד פעם, התרדות, משיכים, צריך לאסוף כסף, עוד ועוד, לרדוף את זה, לקנות את זה, ולרכוש את זה. אבל לרגע אחד שעוצרים, באיזה מין טיול, פתאום האדם שואל את עצמו, למה לי כל זה? יש סיפור כזה אמריקאי שהוא, לא יודע אם היה או לא היה, אבל מספרים זה על פורד, כמדומני, שפעם הוא ראה איזה מישהו דג בנהר עם חכה. והחכה היה דג תפוס, הוא בכלל לא מרים את הדג. הוא אומר לו, היי מיסטר, תפס את הדג, תרים אותו. הוא אומר לו, בשביל מה? הוא אומר לו, מה זה בשביל מה? דג, תרים. הוא אומר לו, מה? יהיה לך דג. נו, ואז? לא יודע, תמכור אותו. נו, ו... תקנה חכה יותר טובה, ו... תדוג הרבה דגים. נו, ו... תקנה רשת, ו... תפתח חברה. נו, ו... תהיה ריץ' מן. ואז תקנה עוד ספינה, ו... נו, יהיה לך כבר קמפני, ו... נו, ומה? אז תקנה בית. נו, ואז יהיה לך אוטו ועוד אוטו. נו, ומה? ואז תוכל לשבת בנהר ולדוג. אמר לו, מה אני עושה עכשיו? כן, כאילו. אז יש איזה, ברגע אחד של איזה מין מנוחה, יכולה פתאום לדעות את זה עכשיו, רגע, כל הסיבוב הזה למה? והאם זה הוגן שאת נקודת המשמעות בחיים שלי גירשתי? שאני רק עסוק ב... למלא את החשבון שלי בכסף, ושל הילדים שלי בכסף, של הנכדים שלי בכסף, אבל נקודת המשמעות הפנימית בין המלך האמיתי לא קיים. ככה זה לא נכון. לחיות ככה. זה לא הוגן לחיות ככה. מה יקרה כשהסיני יום אחד ירים את הראש מעל המכונה וישאל את עצמו למה? הוא לא עושה את זה, כי מיד מורידים לו את הראש. אבל מה יקרה? טוב, זה איזה מין נבזק והוא נעלם. כי חוזרים לעסקים ולשגרה וכו'. והבן הנעל, שנתגרש, שהוא בן המלך באמת, ועשה מה שעשה בזבז מהותיו, פעם אחת יצא גם כן לבדו לטייל, והניח לשכב, ובא לו לדעתו מה שעבר עליו, וחשב, מה זאת עשה אלוקים לי? אם אני הבן מלך ודאי אינו ראוי לי זאת, ואם אני הבן מלך גם כן אינו מגיע לי כזאת, להיות בורח ומגורש. ונתיישב בדעתו, עד רבה, אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שעבור עליו כנעל, אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי ככה היה ראוי לי לתת כמו שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה, ואחר כך חזר על מקומו אל השחרות, תוך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. תשובה. יש כאן מעבר מהתמרמרות, אוף, ולמה, ודפקו אותי, ואיזה מין דבר זה, ואם אני בן מלך, אז איך נולדתי למשפחה כזאת, בשכונה כזאת, בתנאים כאלו, ואדם מתמרמר, ואם זה ככה, אז אני אדפוק אותו בחזרה. מעבר לתשובה. אם השם יתברך ככה עשה, אז משהו צריך לצמוח מזה. משהו צריך לצמוח מזה. ואולי אני אנסה לראות מה יצמח מזה. אם השם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך ושעבור עליו כנזכר לאל, אם כן הייתכן מה שעשיתי. כלומר, אם זה... הקדוש ברוך הוא של התוכניות, כן, השם יתברך, שאנחנו לא מבינים אותה, אתה מנסה כאילו להיות יותר חכם ממנו, ללכת נגד התוכנית האלוקית. וכאן יש בתוך הסיפור הזה ממש איזו נקודת תמורה מאוד משמעותית. יש שלב שבו האדם מפסיק להתמרמר ומתחיל לחזור בתשובה. להתחיל לחזור בתשובה זה קודם כל, עוד שנייה, זה קודם כל, יש בזה שלב של קבלת המציאות. תנאי ראשון בתשובה זה שאדם מקבל את המקום שבו הוא נמצא. זה המקום, אלה הנתונים שלי, אם זה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, לכאן אני הגעתי, מפה אני אנצח. כל עוד אדם מתמרמר, חבל שלא נולדתי שם, לא, נולדתי בדור אחר, במשפחה אחרת. תשובה חסומה, תשובה מתחילה מלקיחת אחריות. מהכרת האחריות של האדם על עצמו. כך אומר הרב קוק באורות התשובה. אני אחראי. נכון, יש הרבה מאוד תנאים סביבתיים שהייתי מעדיף שיהיו אחרת. אבל הם לא. נולדתי בדור כזה וכזה, למשפחה כזו וכזו, עם קישורים כאלה וכאלו, אין לי עיניים כחולות, אין לי שיער בלונדיני, אני לא 1.95 מטר, ואין לי $1,000,000 בבנק, וגם אני לא יודע לקרוא מהר וללמוד מהר את כל השס בחצי יום. אני קורא לאט, מבין לאט, אני, זו הסביבה שבה גדלתי, וזה אני מקבל, ומכאן אני מתחיל לעבוד. תשובה לפי הסיפור הזה מתחילה מאיזושהי השלמה. ושוב פעם נפילה. תחיל, זה מין תנועה, אבל ברגע שיש כאן איזה מחשבת חרטה ראשונה, הדרך כבר פתוחה לתשובה, כן. ודאי, שחסד. כן.
שאלה שאם אתה יכול להסתפק
מזה, כאילו, נשמה שלו באמת, הרי נשמה באמת היא מועצת לא על המצד, היא רוצה משהו אחר. הוא לא... כאילו, לא נגיע מזה. יכול להיות, כן. יכול להיות שתהיה משמעות אחרת, שתהיה חלקית אומנם, אבל היא תמלא. זה יהיה חבל מאוד, צריך לה. אני רוצה שזה, שזה יהיה שלם, אבל כן. הוא מדבר כאן בעיקר על, על המאבק בין, בין המלך האמיתי, שהוא בעצם... הנשמה, חלק המשמעות בחיים שלנו, לבין בן המלך המזויף שהוא חלק הגוף, חלק הגוף. והתחיל להצטער והתחיות מאוד המעשים הרעים שעשה, ואחר כך חזר למקומו וחזר אל השכרות, אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. פעם אחת, הניח עצמו לשכב. תשימו לב שכל השינויים כאן קורים כשיש איזה רגע של מנוחה. אנחנו תופסים מנוחה בתור בזבוז זמן. יאללה, יאללה, בוא, קדימה, מה אתה? ומתברר שזה לא כך. היכולת של כל אחד מאיתנו לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים ולהסתכל על עצמנו טיפה מבחוץ ולחדש איזו תנועה חדשה, תלויה ועומדת באפשרות לקחת איזה רגע מנוחה. זה זמן משמעותי של התבוננות. לבדוק את הדברים. כל עוד אנחנו בתוך הרצף, כל עוד אנחנו דבר עודף דבר, אז אין סיכוי שנצא מתוך המסלול. אבל אם רוצים לעשות שינוי אמיתי, אם רוצים להתחדש, אם רוצים לראות איזה כבר אני צריך ללכת, אז צריך ללכת איזה צעד לאחור. ומנוחה, מנוחה זה ממש לא בזבוז זמן. מנוחה זה היכולת שלך לעצור, להסתכל אחורה, להסתכל קדימה וליצור שינויים. פעם אחת הניח עצמו לשכב וחלם. אופס, יש חלומות. איך שבמקום פלוני, יש יריד ביום פלוני שילך לשם. ומה שהזדמנו לו בראשונה, איזה עבדות להסתכר, יעשה אותו עבדות, אף אם אינו לפי כבודו. ויקיץ. והחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו, כי לפעמים עובר הדבר תכף בין המחשבה. אך דבר החלום הזה נכנס הרבה במחשבתו, אך אף על פי כן היה קשה בינם לעשות זאת, והלך יותר אל השתייה. וחלם לו יותר את החלום הזה כמה פעמים, בלבל אותו מאוד. פעם אחת יורים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה כנל. והוכרח לקיים את החלום, והלך ונתן מותר המעות שהיה לו עדיין על האכסניה, וגם הבושים החשובים שהיה לו הניח גם כן על האכסניה, והוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים, ונסע על היריד ובא לשם. הרבה שינויים טובים מתחילים מחלום של אדם. חולם איזה חלום שהוא... חלום זה משהו שהוא לא מהכאן ועכשיו. משהו שמגיע להם מבחוץ. מסר, תובנה. משהו שאומר לי, יש אפשרות לראות דברים בצורה אחרת, במקום אחר. וכאן יש חלום שחוזר ונשנה פעם אחרי פעם. ללכת ליריד ולהסתכר. אנחנו מיד נראה ש... בוא נקרא עוד שתי פסקאות ואז... והשכים והלך על היריד, הוא פגע בסוחר אחד ואמר לו, רצונך שתסתכר באיזה עבדות? ישיב לו, אמר לו, אני צריך להוליך בהמות! תזכיר עצמך אצלי, והוא לא היה לו פנאי ליישב את עצמו בזה מחמת החלום. ענה לו, כן. והסוחר שכרו תכף... ותכף התחיל לשמש עמו ולצוות עליו כדרך אדון על משרתיו, והוא התחיל להסתכל בעצמו מה עשה? כי בוודאי הם ראו לו עבדות כזה, כי הוא איש רך. ואתה יצטרך להוליך בהמות ויוכח ללך רגלי אצל הבהמות. הכי אפשר להתחרט. אז יוצא שהחלום גרם לו למה? מה זה? למשהו רע. אבל לפעמים יש איזה מין אזור ביניים כזה, שבו האדם, יש לו כבר אורי חרטה, אבל הוא עדיין ממשיך את החיים שלו כרגיל. ואז מה שצריך לעשות, זה להרע לו את החיים עוד יותר. להכניס אותו למצב משבר, למצב קצה ששם הוא כבר לא יוכל. כי הרבה פעמים, האויב של השינוי זה המצב הזה שזה גם וגם, יש לי גם הרהורי תשובה. אני גם הולך לבית כנסת ביום כיפור ותורם איזה משהו, אבל אני גם נמצא בעולם הרגיל שלי. ולכן, מה שעושה כאן החלום, מכניס את בן המלך הזה למצב מצוקה טוטלי. הוא לוקח, שולח אותו ליריד, והוא מוצא את עצמו עבד לסוחר שהוא צריך להוליך בהמות. זה לא בשבילי. תפקיד החלום זה ליצור מצוקה. תפקיד המצוקה זה להוליד זעקה. תפקיד הזעקה זה להכין את הישועה. יש ירידה שכל כולה לצורך עלייה. זה מה שקורה כאן לבן המלך כשהוא יורד לתחתית המדרגה. הוא גם שיקור, גם היה אצל זונות, גם זה יורה ותשובה אבל לא התייחס אליהם, והוא גם עכשיו ביריד עבד של סוחר שנותן לו בראש, והוא עוד צריך לרדוף אחרי בהמות. אני כזה מצב, לאן הגעתי? מזכיר את הסיפור על אותו אחד שהיה עשיר גדול. אבל עד הוא התחיל לעשות את הנכסים שלו, נכס אחרי נכס, הפסיד והפסיד 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 והפסיד, ממש נשאר בלי כלום, יום אחד הוא הלך, נשאר ממש רק עם בגדיו לאורו. הלך למיק ויצא, ראה שגנבו לו את הבגדים. התחיל לרקוד. לומר, אתה רוקד? אתה תפוק? אומר, תראו, יותר נמוך מזה אני כבר לא יכול לרדת. מפה אני רק יעלה. דווקא המצב של המצוקה של האדם, הוא אומר, זהו, אני ערום, אין לי בגדים. הערום, יצאתי עם בטן עם מי, והערום משהו שם. זה אומר שאני מכאן מתחיל לעלות. ממצב המצוקה. אנחנו לא אוהבים מצוקות, אנחנו משתדלים לברוח מהן. אבל לפעמים דווקא הכרח של מצוקה, הוא היחיד שיוליד את השינוי. וזה תפקיד החלום כאן. מפיל אותו בתוך בור, כדי שמהבור הזה הוא יזעק זעקה גדולה, וגם יצליח לצאת. איך הוא הצליח לצאת? מה הוא עשה? ועוד, בשבוע הבא, בעזרת השם, אל תלכו לשום מקום, עד אז שערו כאן, אל תזוזו.